טוב, איפה אנחנו עומדים? סדרת השיעורים עוסקת באמונה. השיעור הראשון הוקדש בעיקר לאופי של האמונה כטענת עובדה. דיברתי על כאלה שמבינים שהאמונה זה איזשהו מצב נפשי סובייקטיבי, התרשמות כזו או אחרת, התרגשות כזו או אחרת, וכנגד זה עמדתי את ההגדרה או את הטענה שאמונה היא בעצם החזקה בעמדה לגבי המציאות, זאת אומרת שיש אלוקים, או טענת עובדה, זה לא רק דיווח על מצב רגשי, הבאתי את הדוגמאות של סי.אס. לואיס, כן, על הקולריג' והמפל, כדי להדגים את הנקודה הזאת, כי זה עסק מאוד מבלבל. מה שמוביל את האנשים להגדיר כך אמונה, זה שכשאתה מדבר על טענת עובדה בדרך כלל, אתה מדבר על משהו שאתה רואה מולך, אתה רואה בעיניים, אתה מקשיב, אתה ממשש, החושים שלך פוגשים אותו באופן ישיר. ולכן ישנה אנשים נטייה שכל דבר, לומר שכל דבר שאנחנו לא פוגשים באופן ישיר, הוא בעצם סטייטמנט עלינו, ולא על המציאות. אין במציאות שום קורלט, כן, לתחושה הפנימית שיש בתוכנו, ולכן בעצם זה נשאר עם תחושה פנימית. אבל עוד פעם, אפשר כמובן להגדיר אמונה איך שרוצים. הגדרות זה משהו שמסור לנו. אז אם מישהו רוצה להגדיר כך אמונה, יבוסם לו. אני, כשאני מדבר על המושג אמונה, אני לא מדבר על זה. אני מדבר על אמונה שהיא טענת עובדה. זאת אומרת, מישהו שחושב שיש אלוקים, או טענה על המציאות. והתאיסט זה חושב, זה מי שחושב שאין. בלי קשר לשאלה מה קורה אצלו במרכיבים האמוציונליים של הנפש, בחלקים האמוציונליים של הנפש. מכאן עברתי לשיעור השני, שזה הקודם בעצם האחרון, שבו באמת דיברתי על המעמד או על התפקיד של הרגש, של המימד האמוציונלי שלנו באמונה, וטענתי שאין לו. אין לו תפקיד, זה לא הזיהוי של אמונה עם רגש דתי הוא שגוי. מה זה שגוי? עוד פעם, אפשר להגדיר את זה ככה, אבל אני לא מדבר על אמונה במובנים האלה, אני גם לא חושב שזה דבר בעל ערך, המימד הרגשי. דיברתי על זה שבעצם לרגשות באופן כללי לא אמור להיות ערך. רגשות זה משהו שקיים בנו, נוצר אצלנו באופן ספונטני, זה לא משהו שאנחנו בונים אותו, מכריעים לגביו, או מכוונים אותו, ולכן זאת עובדה. עובדה במהותה היא עניין ניטרלי, היא לא משהו שיש לו ערך לא חיובי ולא שלילי. גם בן אדם שמתעוררים בו רגשות עזים לרצוח, הוא לא אדם שאני שופט אותו כאדם רע. זה הממד הרגשי שלו, שאלה מה הוא עושה עם זה. זאת אומרת, השאלה מה הוא מכריע והשאלה איך הוא פועל. זה בעצם מה שקובע את השיפוט הראוי לגביו, ולא איזה רגשות מתעוררים אצלו. לכן, המסקנה שלי בעצם הייתה שהרגש לכל היותר, יכול להוות ביטוי לאמונה. זאת אומרת, אנשים שבנויים באופן מסוים, ולא כולם בנויים כך, אנשים שבנויים באופן מסוים, יכולים להרגיש את העובדה שהם מאמינים, או לתת ביטוי לעובדה שהם מאמינים בצורה רגשית, אמוציונלית. זה יכול לקרות, זאת אומרת, בן אדם שבנוי באופן מסוים, אז הוא מופעל על ידי האמונה. האמונה מפעילה אצלו רגשות כלשהם. ואז אפשר להגיד שאם הוא בנוי באופן הזה, אז ככל שהאמונה שלו יותר עמוקה, הרגש הרליגיוזי שלו יותר חזק. ובמובן הזה, רגש כן יכול לבטא אמונה, או עוצמת הרגש יכולה לבטא את עוצמת האמונה. אבל הרגש בעצמו הוא עדיין חסר ערך. הוא רק אינדיקציה או ביטוי לכך שאתה מאמין. מה שחשוב זה האמונה עצמה, לא הביטויים הרגשיים שלה. הנפקמינה היא מה קורה עם מישהו שהמימד הזה חסום אצלו. זאת אומרת, האמונה לא מפעילה את בלוטות הרגש, לא מפעילה אצלו את בלוטות הרגש, הוא בנוי אחרת. האם הוא פחות מאמין, פחות ראוי להעריך את האמונה שלו? ממש לא. הוא בנוי אחרת, אז מה? השאלה היא במה הוא מאמין, לא השאלה איך זה בא אצלו לידי ביטוי. זה לא חשוב. אני לא מדבר על ביטויים במובן שמה הוא מחליט לעשות עם זה, זה ודאי חשוב. אני מדבר על הביטויים הספונטניים, הביטויים מה קורה לו בעקבות האמונה. זה ממש לא חשוב, מה זה מעניין? זה תלוי בשאלה, איך אתה בנוי, זה הכל. אז זה היה השיעור הקודם. אז בעצם אם אני מסכם את מצב כפי שהוא כרגע, אני טוען שאמונה בעצם היא לא, היא טענת עובדה ולא רגש, וגם לא עניין סובייקטיבי, כן? בעצם זאת איזושהי טענה על העולם, ואני אמרתי ואני אחזור ואומר, כשאני אומר שאמונה היא טענה על העולם, אני לא מתכוון לומר שאמונה היא ודאית. דיברתי על זה, אמונה לא יכולה לדעתי להיות ודאית, כמו ששום דבר לא יכול להיות ודאי, אנחנו בני אדם, בני אדם תמיד יכולים לטעות, אבל מה שאני מתכוון לומר זה שכשאני אומר שאני מאמין באלוקים, פירושו אני אומר יש אלוקים. אולי אני טועה, זאת אומרת, לא בטוח שאני צודק, אבל זאת המשמעות של מה שאני אומר. זאת אומרת, כשאני אומר שאני מאמין באלוקים, כוונתי לומר יש אלוקים. יכול להיות שאני טועה, יתברר לי, אז אני, אם אני אהיה מספיק ישר, אני אחזור בי. זאת אומרת, ודאות וטענת עובדה זה כמובן לא אותו דבר, יכולות להיות הרבה טענות, יכולה להיות טענת עובדה לא ודאית, יכולה בכלל להיות טענת עובדה שקרית. זאת שאני אומר שעכשיו חושך בחוץ, זאת טענת עובדה. במקרה הזה טענת עובדה שקרית. היא טענת עובדה כיוון שהיא טוענת משהו על עובדה בעולם. במובן הזה זאת טענת עובדה, זה אמירה על הקטגוריה של הטענה. זה לא קשור לשאלה האם היא אמיתית או שקרית או האם היא ודאית. ולכן אני אומר שכאשר אני אומר שאמונה היא טענת עובדה, אני לא בהכרח אומר פה שהאמונה היא ודאית בעיניי. להפך, גם האתאיסט שלא מאמין צריך להגדיר את האמונה כטענת עובדה, אחרת אין לנו ויכוח. אם הוא רק אומר שהוא פשוט לא חש את הרגש הרליגיוזי, אז מה, גם אני לא חש. אז זה לא אתאיזם.
אבל הרבה אנשים אומרים שיש אלוקים, אבל מתכוונים לדברים אחרים.
לא, בסדר, אז עוד לא הגדרנו מה זה אלוקים, אבל בהנחה שאנחנו יודעים על מה מדובר, אנחנו נגיע לזה בהמשך. בהנחה שאנחנו יודעים במה מדובר, אז בעצם האמונה פירושה טענה שהדבר הזה קיים. זה אמונה, ולא משהו שמדווח על מצב נפשי שלי, מצד אחד. מצד שני, אני לא בהכרח אומר שזה ודאי מבחינתי. אני בן אדם, בן אדם תמיד יכול לטעות, גם בעניין הזה. זאת אומרת, זה לא, הוודאות לא, היא לא מילה נרדפת לטענת עובדה, להפך.
בגלל זה אמונה ולא ידיעה.
לא, גם לזה אני לא מסכים, גם אם כי זו אמירה מאוד נפוצה. בעיניי אמונה וידיעה זה מילים נרדפות, וגם כשאני אומר שאני יודע משהו, אני מתכוון לומר טענת עובדה על העולם, וגם היא לא ודאית. גם טענות, כל טענות עובדה, לא רק טענות של אמונה, כל טענת עובדה רגילה בעיניי גם היא לא ודאית. אין, שום דבר לא יכול להיות ודאי. ולכן זה לא מה שמבחין בין אמונה לבין ידיעה, לדעתי אין שום דבר שמבחין בין אמונה לבין ידיעה. אמת ואמונה, כן, אמונה זה פשוט לדעת, זה הכל. שזאת האמת, אמונה זה משורש אמת.
שהשמש זורחת זה לא משהו ודאי?
לא.
זה טענה על העולם.
לא יכול להיות שאתה מדמיין את זה, לא יכול להיות שהתרגלת לזה כבר מפעמים קודמות, ולכן אתה חושב שגם עכשיו זה קורה, חסרות אשליות תפיסתיות שיש לנו. עכשיו, כמובן, אני לא חושב שזה נכון, אני כן חושב שהשמש זורחת. אבל להגיד לך שזה ודאי, מה פתאום? היום בעידן מדעי המוח אנחנו כבר יודעים הרי שאני יכול לעורר אצלך במוח כל מיני תחושות למרות שאין להם שום בסיס במציאות האובייקטיבית. אני יכול לעורר אצלך נוירונים במוח שתחשוב שאתה עומד מול, לא יודע מה, מול סבתך זיכרונה לברכה, כשהיא בכלל נפטרה מזמן. זה שאתה רואה משהו, זה כמובן, גם אני חושב, יש לי אמון בחושים שלי, ואם אני רואה משהו אני מניח שהוא קיים פה, אבל להגיד לך שוודאי שום דבר לא ודאי. שום דבר לא ודאי. ולכן זה לא הבחנה נכונה בין אמונה לבין ידיעה, ובעיניי אין שום הבחנה נכונה. אמונה וידיעה זה אותו דבר. אבל אנחנו נגיע גם לזה בהמשך.
מני שלייבוביץ' טען שידיעה זה משהו שכפוי עליך. אתה לא יכול לא לדעת מה שאתה יודע, אבל אמונה זה משהו אחר.
אני מכיר את הטענה ואני לא בטוח שאני מסכים איתה. אבל גם אם אתה תקבל את הטענה הזאת, אז יכול שגם אמונה זה כך. זה עדיין לא אומר שאמונה היא לא ידיעה. בעצם בסופו של דבר, האלטרנטיבה שאני מציב כנגד התפיסות הסובייקטיביות או הרגשיות של האמונה, זה אמונה כטענת עובדה, פילוסופית, מדעית, לא יודע שתקראו לזה, אבל זה אמונה כטענת עובדה, אבל אמונה כטענת עובדה זה כמובן לא מספיק. בשלב הבא, אני ארצה לומר שהאמונה בטענת העובדה הזאת כשלעצמה היא רק דאיזם. ואני רוצה לדון פה בתאיזם. הבדל בין דאיזם לבין תאיזם, פירוש הדבר שדאיזם זה אמונה באלוהים פילוסופי. יש הרבה אנשים שאין להם שום מחויבות דתית, הם לא מוגדרים כאנשים דתיים, אבל ברמה הפילוסופית הם מאמינים בקיומו של אלוהים, באיזשהו מובן, בורא העולם או לא יודע בדיוק משהו, מה שלא יהיה. בלי קשר לא לסיני ולא לאמונות במובן הדתי, לא למחויבות דתית, אבל זאת תפיסתם הפילוסופית. אז בז'רגון המקובל קוראים לזה דאיזם, להבדיל מהאמונה דתית שקוראים לה תאיזם. עכשיו, כשאני הגדרתי את האמונה כטענת עובדה, אני דיברתי עדיין במישור הדאיסטי, זה עדיין מישור פילוסופי, אבל אמונה דתית אמורה לתרגם את האמונה הדאיסטית למישור המעשי, זאת אומרת, אמורים להיות לזה ביטויים בפועל, גם במובן שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו דברים בפועל, וגם במובן שאנחנו חשים מחויבות לעשות את מה שהוא אומר לנו. זה מה שמבחין את התאיסט מהדאיסט, אוקיי? התאיסט מדבר על איזושהי אינטראקציה של הקדוש ברוך הוא איתנו, עם העולם, איתנו, ולא רק על עצם קיומו במובן הפילוסופי. האמירה שיש אלוקים שברא את העולם היא אמירה דאיסטית. זה עדיין לא דתיות. דתיות פירושו שיש גם איזושהי זיקה בין האלוקים הזה שברא את העולם לביני, שהוא מצווה עליי, שהוא מצפה ממני לדברים, שאני מחויב למה שהוא מצווה, זה כבר ביטויים דתיים לאמונה הפילוסופית הזאת, ולזה קוראים תאיזם. אז לזה אני אגיע בהמשך. אני רק אומר את זה כאן כדי להשלים את התמונה. זאת אומרת, התמונה של האמונה שעליה אני מדבר, מורכבת, זאת אומרת, אחרי ששללתי את הסובייקטיביות של האמונה, ואת הרגשיות של האמונה, אז בעצם אני נשאר עם אמונה כטענת עובדה. פילוסופית, מדעית או מה שלא יהיה, אני נראה בהמשך על מה, אפשר לבסס את זה, אבל כטענת עובדה על העולם.
יש גם...
רק שנייה אחת, שנייה. כמו שאמרתי עכשיו, אבל זה רק דאיזם. אחרי שאני אומר שזו טענת עובדה על העולם, אני גם אומר שבשביל להפוך את זה לתאיזם, זה אמור לבוא לידי ביטוי במחויבות דתית, באיזשהם תוצאות, השלכות של האינטראקציה הזאת ביני לבינו, של הטענה שלי על קיומו, לא רק תפיסה פילוסופית שהוא קיים. זה השלב הבא שאליו עוד נגיע בהמשך. כן, מישהו רצה להעיר?
יש גם אדאיסט, לא רק אתאיסט.
מה זה אומר?
בעצם... לפי ההגדרה שלך, אתאיסט יכול להיות מאמין
בפילוסופיה. מה שקוראים היום אתאיסט, היה נכון יותר לכנות אדאיסט.
בדיוק, כן, אוקיי.
נכון לגמרי, כן.
אז... הרב, מתי תחשב האמונה לא טענת עובדה? באיזה מצב? איזה מצב של אמונה?
איזה מצב? אם אתה לא רואה איזה כטענת עובדה, אז אתה לא, אדם מאמין. מה זה נקרא באיזה מצב? אתה תחליט לבד, אם יש
טענת עובדה. מה נחשב לא טענת עובדה, זה הכוונה שלי.
אם אתה לא חושב שיש דבר כזה שנקרא אלוהים.
ומה אני טוען?
אתה טוען שיש לך חוויות רליגיוזיות, שנוח לך, אתה יודע, אני אגיד יותר מזה, מישהו אומר, אני דתי כי חונכתי בבית דתי, וכך חינכו אותי, אתם יודעים, הרבה פעמים יש לשם אמירות כאלה, כך צריך לפעול כי כך חינכו אותנו. זה הזוי האמירה הזאת בעיניי. אם הייתי גדל בבית נאצי, אז הייתי צריך לחיות כמו שהם חינכו אותי, כי כך חינכו אותי. למה זה שכך חינכו אותי מחייב אותי למשהו? זה פשוט הבל הבלים הדבר הזה. מי שאומר, אני ככה פועל כי כך חינכו אותי, הוא אתאיסט. הוא אתאיסט שנמצא בתוך העולם הפולקלוריסטי הדתי. בסדר, אבל הוא אתאיסט לגמרי. זה שככה חינכו אותי זה לא מעניין את אף אחד. אלא אם כן השתכנעתי, וכתוצאה מהחינוך הזה, גם אני אימצתי את התפיסה הזאת, אבל עכשיו אני עושה את זה לא כי כך חינכו אותי, אני עושה את זה כי זה מה שאני מאמין בו. אוקיי? אז לכן, האמונה הזאת, כי כך חינכו אותי, זה נדמה לי הביטוי האולטימטיבי למה שקרוי היום ומקבל עדנה בשנים האחרונות, מסורתיות. כן, מאיר בוזגלו מהאוניברסיטה העברית, ידיד שלי קצת, אבל אני חלוק עליו מאוד בעניין הזה. הוא ככה אולי המוביל של תנועת המסורתיות, רוצה לתת קרדיט או לגיטימציה לתפיסת עולם מסורתית, לא להציג את זה כסוג ב', כדתיות נשרכת, דתיות משנית. עכשיו עוד פעם, תלוי איך מגדירים את המושג מסורתיות, אבל אם אתה, בעצם אני חושב שההגדרה המקובלת למושג מסורתיות זה מה שתיארתי קודם, אני דתי כי כך חונכתי. אני דתי כי כך חונכתי זה אתאיסט. לא הייתי מצרף אחד כזה למניין. הוא מתפלל, לא יודע מה, לרעיון רוח שההורים שלו ניסו להכניס לתוכו. לא לקדוש ברוך הוא. אלא אם כן, החינוך הצליח, ואתה באמת מאמין בו וחושב שצריך לעבוד אותו, זה בסדר גמור. אני לא אומר שכל מי שעבר חינוך דתי לא מצטרף למניין, כן? לא התכוונתי לומר את זה. התכוון לומר שמי שעבר חינוך דתי וכל הדתיות שלו זה רק החינוך הדתי שהוא עבר, אז הוא מסורתי. מסורתי זה בעצם אתאיסט עם חוויות דתיות, פולקלור דתי, מסורת, תרבות דתית, או כל מיני שטויות כאלה. בסדר, זה עניין לבריאות, בעיניי זה אתאיסט לגמרי, אין שום הבדל בינו לבין אתאיסט. אז אולי זה מחדד, פשוט שאלו אותי קודם, מה אני מתכוון כטענת עובדה? זה הביטוי אולי לדרישה הזאת, שאמונה תהיה טענת עובדה. ולכן אתם צריכים להבין, אני חושב שאיך שאני מתאר את זה כאן זה ממש טריוויאלי. היית תצאו עם דבר כזה לרחוב, בלי הרקע שדיברנו עד עכשיו, ותגידו למסורתי שהוא בעצם אתאיסט בתחפושת, או שאתם לא מצרפים אותו למניין, אז יסכלו אתכם באבנים בתור שוביניסטים ומתנשאים, ואני לא יודע מה, כל השמות של הדפי פייסבוק האלה, לא משנה מה. אשכנזים מתנשאים, לא יודע. אבל זה בעיניי דבר פשוט, זה טריוויאלי כמעט. בכל אופן...
הרב, אבל המסורתי, אני חושב שהוא בטוח בקיום האת.
לא, אז לכן אני אומר, תלוי איך מגדירים. אמרתי, יש כמה סוגי מסורתיים. אבל אני חושב שהקו המאחד של המושג מסורתי, בתוכם יש מאמינים יותר, מאמינים פחות, מחויבים יותר, מחויבים פחות. יש כאלה אגב שהם לגמרי דתיים, רק פה ושם מרשים לעצמם לחפף, אז הם מעדיפים להגדיר את עצמם מסורתיים. יש פה כמובן מנעד רחב, אבל המכנה המשותף הנמוך ביותר, כן, המסגרת שתחתיה כל המסורתיים נכנסים, נדמה לי שזה המסגרת שאמרתי כאן. אני דתי כי כך חינכו אותי, או אני מסורתי כי כך חינכו אותי. ולא כי כך אני מאמין, אלא זה הפולקלור שלתוכו גדלתי, זה התרבות שלי, אני מזדהה עם זה, זה חשוב לי, כל אלה אמירות חסרות כל משמעות, זאת אומרת, אתה אתאיסט. ולכן, אני אומר, אם זה רק האמירות האלה, לכן אני לא אומר שכל מסורתי הוא אתאיסט, אני אומר אבל שהמכנה המשותף של, של כל המסורתיים, המסורתיות המינימלית, כן, המסד שצריך להתקיים בכל מסורתי, וכל מה שמעבר לו זה כבר לבחירתו, המסד הזה הוא אתאיזם. נותן, עד כמה שהוא לא דתי הוא אתאיסט. אין מצב ביניים, אין להיות חצי דתי. או שאתה דתי או שאתה אתאיסט. עכשיו דתי, כמובן, כמו שאמרתי קודם, אין הכוונה שאתה משוכנע ב-100% במה שאתה חושב. זה לא ודאות. אבל זה מספיק בשביל שאתה תאמץ את זה כטענת עובדה. גם בעולם המדעי אין לי ודאות, אבל עדיין אני חושב שחוק הגרביטציה הוא נכון, וגם התורה האלקטרומגנטית נכונה. אבל אין ודאות, דברים יכולים להתברר כשגויים או לא מדויקים, וכבר היו דברים מעולם, זה לא אומר שאני לא מאמין בזה כטענת עובדה. אני בהחלט מאמין בזה כטענת עובדה, כי בינתיים זה עובר מבחינתי את הרף שאני דורש. זאת אומרת, זה מספיק טוב בשביל שאני אאמץ את הטענה הזאת כטענת עובדה. זה מה שנדרש מבן אדם דתי. ואגב, אצל אחד הרף הזה יכול להיות 70%, אצל השני 50%, אצל השלישי 90%. כל אחד לפי הרף שהוא מציב כדי לקבל טענות. יש אנשים שיש להם דרישות שונות בעניין הזה. ולכן במובן הזה ההגדרה היא קצת הגדרה סובייקטיבית, אבל הדתיות היא מושג אובייקטיבי. זה קצת טריקי, אבל אני חושב שזה נכון.
האם הקונסרבטיבי...
אחד אחד, כן, סליחה.
האם הקונסרבטיבי הוא דתי? הרפורמי הוא דתי?
הרפורמי בדרך כלל לא, הקונסרבטיבי בדרך כלל כן. עוד פעם, לא עשיתי סטטיסטיקה, אבל אני אומר ברמה הרעיונית. זאת אומרת, רפורמיות זה לא דתי. רפורמיות זה דאיזם עם קצת פולקלור. קונסרבטיביות, יש מחויבות דתית, יש ויכוח על מה היקפה או מה נכלל בה ומה לא נכלל בה. בעיניי אגב, אין הבדל אמיתי בין קונסרבטיבי לאורתודוקסי. אי אפשר להגדיר באמת את ההבדל ביניהם. בין רפורמי לאורתודוקסי יש הבדל ברור. בעולמו של הרפורמי אין הלכה. אין מחויבות הלכתית, בכלל. נכסים פולקלוריים כאלה או אחרים, אבל אין מחויבות. בעולם הקונסרבטיבי יש מחויבות הלכתית, יש להם ספרות הלכתית, עם פסיקת הלכה. זאת אומרת, רק יש ויכוח, אולי בינם לבין חלקים מסוימים באורתודוקסיה, איך צריך לפסוק הלכה, מה מחייב, מה לא מחייב, איזה מקורות מחייבים אותנו ואיזה לא, זה ויכוחים שיכולים להתנהל גם בתוך העולם ההלכתי האורתודוקסי, ומבחינה סוציולוגית כבר מזמן נדמה לי, הצד השמאלי של האורתודוקסיה והצד הימני של הקונסרבטיביות עשו הצרכה, כבר מזמן. אין הבדל אמיתי, אין הבדל חד, מושגי, בין אורתודוקסיה לבין קונסרבטיביות. אין ולא, אין, לא תמצאו. לא תמצאו. אוקיי.
הרב, הרב, בן אדם שאומר, אני מאמין כי האמונה נותנת לי משמעות.
אוקיי.
זה מה זה, זה, זה טענת עובדה או שזה...
תלוי איך אתה מפרש את זה, או איך הוא מפרש את זה. ואת, אם הוא אומר, תראה, כיוון שזה נותן לי משמעות, זאת מבחינתי אינדיקציה לכך שזה כנראה נכון. אז כמובן הוא אדם מאמין. הוא הגיע לזה דרך זה שזה נותן לו משמעות, אבל אם הוא מבין שדבר שנותן לו משמעות זאת אינדיקציה לכך שהמשהו הזה הוא נכון, כי אם לא היה אלוקים, אז האמונה באלוקים לא הייתה נותנת לי משמעות, נגיד אם מישהו טוען טענה כזאת, אז הוא אדם מאמין לכל דבר. אבל אם האדם אומר, תראה, אני לא יודע אם יש או אין אלוקים, אבל להתנהג באופן כאילו שיש אלוקים נותן לי משמעות לחיים, אז הוא אתאיסט. הוא אתאיסט שימציא את אלוקים כדי לקבל משמעות, כן? כמו שמרקס אמר דת היא אופיום להמונים, הוא לגמרי צודק, יש המונים שהדת היא אופיום בשבילם, זה אלה שמחפשים את הדת כמה שנותן לך משמעות לחיים, נכון? אני מסכים לגמרי, כתבתי פעם באתר שלי טור על מה זאת משמעות, יש לא מעט פילוסופים שעוסקים בשאלה הזאת, למרות שבעיקרה היא שאלה פסיכולוגית ולא פילוסופית, בכל אופן אנשים מאוד מערבבים, כן, בעקבות ויקטור פרנקל כמובן זה גם מתעורר, הדיונים האלה מערבבים מאוד את שני המישורים האלה של המשמעות. יש את המשמעות במישור הפסיכולוגי, אם תרצו התרפויטי. זאת אומרת, ויקטור פרנקל, למרות שהוא עצמו כנראה היה אדם מאמין, אמיתי, גם בהגדרה שאני מדבר כאן, אבל בלוגותרפיה שלו, בתורה התרפויטית שלו, הוא מבחינתו אומר לבן אדם, תחפש לעצמך משמעות. ובמובן הזה, הוא בעצם מציע לבן אדם לגבש לעצמו מסגרת שתיתן משמעות לחייו. זה לא דורש שהמסגרת הזאת אתה גם תאמין בה במובן האובייקטיבי. אבל זה יציל אותך פסיכולוגית אם תצליח לצקת משמעות לחיים שלך. אז המושג המשמעות הזה הוא כמובן מושג משמעות פסיכולוגי, אני לא מדבר עליו, הוא לא מעניין אותי, אולי יש לו ערך תרפויטי, אבל זה לא מעניין ברמה הפילוסופית. אני מדבר על מושג משמעות אחר, וזה מושג המשמעות, נגיד, שאני אומר שמעשים מסוימים הם טובים ומעשים אחרים הם רעים. עכשיו, בעיניי, אם אין איזשהו קנה מידה חיצוני, אובייקטיבי, שקובע מה טוב ומה רע, אז זאת הזיה פסיכולוגית סובייקטיבית. אז אתה חושב שזה טוב וזה רע סתם, כי ככה אתה בנוי. לכן משמעות או שיפוט, משמעות ערכית למעשים שלי, או משמעות לכל דבר, צריכה להינתן מתוך איזשהו קנה מידה אובייקטיבי. שקובע מה כן ומה לא, ועד כמה זה כן ועד כמה זה לא, את המשמעות צריך לגבש לאור איזשהו קנה מידה. עכשיו, אם אתה מדבר על המשמעות במובן הפילוסופי הזה, שדיברתי עליו כאן, אז אתה אדם מאמין. כי הקדוש ברוך הוא כישות אובייקטיבית חיצונית, קיומו נותן משמעות לכל מה שאני עושה. חיובית או שלילית, תלוי מה אני עושה, אבל זה מקור שממנו אפשר לחצוב משמעות, כי יש פה משהו שהוא מחוץ לי, הוא לא רק עניין סובייקטיבי. משמעות במובן הזה, לא במובן של ויקטור פרנקל, משמעות במובן הזה זה אמונה לכל דבר. כי פה מבחינתי, המשמעות נגזרת מזה שבאמת יש אלוקים. לכן יש משמעות למעשי. בעולם ללא אלוקים יכול לבוא בן אדם ולהגיד, אז מה המשמעות למה שאתה עושה? אתה סתם חתיכת, לא יודע מה, כמו בעל חיים. תעשה מה שאתה רוצה, התעוררת בבוקר, אתה רוצה לעשות כך, תעשה כך, אתה רוצה לעשות אחרת, תעשה אחרת. אין משמעות למה שאתה עושה, כי אין איזשהו קנה מידה חיצוני שקובע משמעויות, טוב ורע, נכון ולא נכון, ראוי ולא ראוי. מי שרואה את הדברים כך, הוא ודאי אדם מאמין, כי הוא חושב שיש משהו מבחוץ שנותן את הקנה מידה למשמעויות של מה שאני עושה. לכן השאלה היא למה מתכוונים כשאומרים, אני דתי כי זה נותן לי משמעות. זה הרבה פעמים אמירות של אנשים ככה ביום יום, הם לא אמירות מדויקות, זאת אומרת צריך לחדד יותר למה בדיוק הם מתכוונים. דיברתי על זה אני חושב בשיעור הראשון, שאני ממש לא מתרגש מהסקרים האלה שמגלים לי כל פעם מחדש ש-80-90% מהאוכלוסייה מאמינים באלוקים. כל פעם מחדש אני מוקה בתדהמה מהתוצאות של של הסקרים האלה, כי אני מסביבי לא ממש רואה את זה, איכשהו אני תמיד חי בתוך ה10% שלו. משום מה הם נורא נפוצים סביבי, אני לא יודע. ונדמה לי שלפחות חלק מהדיסוננס הזה נובע מההגדרה מה זה מאמין. לא שאלו את האנשים שעונים על הסקרים האלה, למה אתה מתכוון כשאתה אומר אני מאמין? אז הרבה מסורתיים יגידו, כי כך חונכתי. בעיניי הוא אתאיסט, הוא שייך לאגף של האתאיסטים, לא לאגף של המאמינים. אז זה יוריד, אני חושב, לא מעט את אחוז המאמינים, אגב, גם מבין אלה שמגדירים את עצמם דתיים. גם ביניהם יש לא מעט אתאיסטים. הם דתיים כי ככה חינכו אותם, והם יכולים לקיים מצוות, בקפדנות אפילו. אבל הם לא עושים את זה ושהם באמת מאמינים בזה, אלא כי ככה חינכו אותם. אז הם אתאיסטים. אתאיסטים מקיימים מצוות. אז במובן הזה, מה שאני בעצם רוצה לטעון, זה שהתמונה השלמה של האמונה, או של הדתיות, אם תרצו, מורכבת משני מרכיבים. מרכיב אחד, זה החזקה בטענת העובדה יש אלוקים. מרכיב שני, זה הליכה לאור ההשלכות, או הנגזרות של העובדה שיש אלוקים, קריאה מחויבות הדתית. דאיזם פלוס המעבר לתאיזם. כלפי מה הדברים אמורים? תראו, אז כשאני מדבר על סובייקטיביזם, הרי יצאתי נגד סובייקטיביזם ונגד רגשנות, אז הערה על זה והערה על זה. הסובייקטיביזם, בעצם נדמה לי הביטוי הכי מובהק שלו, זה דברים שכותב הרב שגר, בכל מיני מקומות, מאוד פופולרי בשנים האחרונות, בעיקר מאז שהוא נפטר. הוא מדבר בספרים שלו על לוחות ושברי לוחות, כן, הספרים שעוסקים בפוסט-מודרניות, אז הוא מדבר על מעגל, ריקוד במעגל השונויות, ביטוי שמאוד חביב עליי, אני משתמש בו לא מעט, כדי להשמיץ אותו כמובן, ריקוד במעגל השונויות, פירוש הדבר, מעגל, זה כמובן הצורה הגיאומטרית שכל הנקודות נמצאות באותו מרחק מהמרכז, זה ההגדרה של מעגל. וזה עיגול בעצם, נדמה לי, מעגל אני חושב שזה גם כל הפנימי, נדמה לי, אני כבר לא זוכר, אף פעם לא זוכר מה זה מה. בכל אופן...
זה בתוך מעגל, עיגול זה השטח שבתוך המעגל.
עיגול זה השטח והמעגל זה הקו? אוקיי, אני תמיד מבלבל אותי העניין הזה. בכל אופן, אז אני מדבר כן רק על הקו. אז הקו זה אוסף הנקודות שנמצאות במרחק שווה מהמרכז. וזה בעצם תיאור ציורי של התפיסה הפוסט-מודרנית. ממה זה בא? יש לך קושיות מאוד קשות על התפיסות הדתיות שלך. קושיות שבאות מבחוץ, אבל גם קושיות שאתה מרגיש מבפנים. הרב שגר ביטא לא מעט קשיים כאלה. עכשיו, הפתרון במרכאות, זה לא פתרון, אבל ככה משום מה אנשים מתייחסים אליו, הפתרון שהוא מציע זה להבין שאנחנו נמצאים על מעגל השונויות. מה זאת אומרת? שכל העמדות בעצם נמצאות במרחק שווה מהמרכז. המרכז זה האמת, כן? וכיוון שכך, אז אני פטור מלענות לקושיות. אין בעיה, אז בסדר, עליי יש קושיות, עליך יש קושיות, אף אחד לא יכול לדעת מהי האמת, אנחנו נמשיך לרקוד כל אחד במקומו על מעגל השונויות, והכל נהדר, כן, חזון הפוסט-מודרני, זה בעצם אומר, אף אחד לא מתווכח עם אף אחד, כי אין צודק ואין טועה ואין טיעונים ואין אנטי-טיעונים, אין שום דבר, וכיוון שכך הכל נהדר, אני פטור מלהתעסק בכל הקושיות האתאיסטיות וביקורת המקרא ומדע ותורה ומדע ולא, מה שאתם רוצים, או מוסר והלכה, או דברים מהסוג הזה, כל אחד מה שמטריד אותו, אנחנו פטורים. למה? כי הכל סובייקטיבי והכל בעצם זה נרטיבים ושיח סובייקטיבי וכו'. זאת כמובן תפיסת עולם אתאיסטית, לגמרי. אם הרב שגר אחז באמת בתפיסה הזאת, אני לא חושב שזה נכון, אם הוא אחז בתפיסה הזאת, הוא היה אתאיסט, אני לא מצרף אותו למניין. הוא לא מאמין באלוקים, הוא חי באיזושהי תחושה סובייקטיבית כזאת, מבחינת הקשיים אין לו תשובות, ולכן אם תשאל אותו באמת, ברמה העובדתית, אין לו תשובות, אבל הוא בוחר לעשות קפיצת אמונה, או כל מיני פרזות נבובות מהסוג הזה, ולאמץ
פרשת
עולם לא נכונה, אבל לגיטימית, כי כולנו לגיטימיים, ועל כולנו יש קושיות, והכל בסדר, כולנו יכולים לחיות בשלום עם הדבר הזה. אבל בעצם, כמו שאמרתי קודם, התפיסה הזאת בעצם אומרת, אני לא מאמין, אני רק בוחר משום מה לחיות חיים של אדם מאמין. עוד פעם, אני מדגיש כדי שלא תצא טעות, אני לא חושב שהרב שגר חשב כך, אני חושב שהוא פשוט טעה כשהוא תיאר את התפיסה שלו, המושגים שלו לא היו חדים וברורים לעצמו. ולכן הוא בחר לתאר את זה כך, מה שהוא כן התכוון לומר לדעתי, זה שהוא מחזיק בדברים האלה למרות הקשיים, כי הוא חושב שהם נכונים. רק יש קשיים שהוא לא יודע לענות עליהם. זה משהו אחר לגמרי. זה משהו אחר לגמרי. יש הרבה פעמים תפיסות, גם במדע. כן, תומס קון כבר דיבר על זה, שכאשר יש פרדיגמה מדעית, כן, התפיסה של פופר הייתה שתיאוריה מדעית לא ניתנת להוכחה, אלא רק להפרחה. למה? אתה אומר, כל העורבים הם שחורים. איך תוכיח את זה? אתה אף פעם לא יכול לדעת שראית את כל העורבים. אבל אם תראה עורב אחד בצבע סגול, אז הנה, הפרחת את התיאוריה שכל העורבים הם שחורים. ותיאוריה מדעית אפשר להפריך ואי אפשר להוכיח. אומר, תומס קון, לא נכון. אי אפשר גם להפריך. בגלל שבסך הכל תיאוריות מדעיות, כשהן נתקלות במקרים שהן לא יודעות להסביר, ניסוי שפרח אותם, פוק חזי, תראה, לא זורקים אותן. מעדיפים להישאר בצריך עיון. אם יש מספיק קשיים כאלה, שזה כבר עובר את גבול הטעם הטוב, כן? אז נשבר את הפרדיגמה ומחליפים אותה לפרדיגמה אחרת. אבל זה דורש כמות משמעותית של קשיים, כי כשיש תיאוריה חזקה שמסבירה הרבה מאוד עובדות, לא זורקים אותה כל כך מהר. אוקיי? עכשיו, אם אתה מתייחס לאמונה כך, זה לגיטימי לחלוטין, אז אתה ודאי אדם מאמין. אתה אומר, תראה, יש לי קושי א', קושי ב', קושי ג', נכון, קשיים לא פשוטים, אין לי תשובה אליהם, אבל התיאוריה הזאת נראית לי כל כך חזקה וכל כך אמיתית, שאני מעדיף להישאר בצריך עיון, אני עדיין חושב שזה נכון, אין לי תשובות לשאלות האלה. זה אדם מאמין לכל דבר, כמובן, אין לי זה שום בעיה. גם אני כזה, אני חושב שכל אחד כזה, למי יש תשובות לכל השאלות. אבל אם אתה מתכוון לומר משהו שנראה מאוד דומה, אבל הוא אחר לגמרי, משהו שאומר, תראו, אין לי תשובות, לכן בעצם ברמה האובייקטיבית, אני לא יכול להגיד שזה נכון. אבל אני חי ככה, כי כך בחרתי לעשות. ובעצם כולנו כך, כל תפיסות העולם של כל בני אדם הם כאלה, בעולם הפוסט-מודרני, כן? זה אוסף של נרטיבים, שכולם רוקדים על מעגל השונויות. אז אתה אתאיסט. זה נראה דומה. אבל זה מאמין וזה אתאיסט. ושאתה בעצם אומר שברמה האובייקטיבית אתה לא באמת מאמין שיש אלוקים, אתה לא באמת מאמין שיש מחויבות לתורה ומצוות, אבל אתה בחרת לחיות ככה, כי ככה זה נותן לך משמעות, כי זה נוח לך, כי לא יודע מה, כל אחד וההגדרות שלו, כי כך הונחתי, לא משנה. זה אתאיזם. מה זה משנה מה אתה עושה? זה לא מעניין. זה כמו הדתיות של אחד העם, כן? אחד העם אמר, יותר מששמרו ישראל את השבת, שמרה השבת על ישראל, ולכן הוא בעצם קרא להמשיך ולשמר את ההלכה, לא עד כדי כך, אבל בואו נמשיך, נפריז את זה עוד יותר קלה כבחמורה. כי רק ככה אנחנו נשאר עם התרבות של אבותינו ועם לכידות וזהות לאומית ברורה. זה אתאיזם כמובן. אתאיזם שמקפיד, יכול להקפיד על כל סעיף קטן במשנה ברורה. זה לא קשור. אתה עושה את זה בשביל לשפר את הלכידות הלאומית, לא בגלל מחויבות דתית. אז אתה אתאיסט, שאתאיסט שמקיים מצוות. אין לזה שום פשר אחר נדמה לי. אז לכן התפיסות הסובייקטיביות בעידן שלנו מקבלות כל כך, לא יודע מה, יחסי ציבור כל כך טובים, והסיבה לזה כי זה פתרון נוח לעצלנים. זה פתרון נוח לעצלנים שלא רוצים להתמודד עם קושיות, לא מוכנים אפילו לשמוע את הקושיות, אז הם מציבים איזה מגן משוח בשמן, כמו שחזל אומרים, זה הליצנות, כן? ליצנות היא מגן משוח בשמן. כל החיצים מתחלקים עליו. אם אתה מגן שלך, אתה מושך בשמן, אז כשיורים עליך חץ, החץ מתחלק על המגן. בעצם זה, הפוסט-מודרניות זה מגן משוח בשמן. אני יכול להגיד מה שאני רוצה, וכל הקשיים שתעלו לא מעניינים אותי. לא מקשיב להם אפילו. כי במקום בכל, אם אין אמת, אין כלום, אני יכול להגיד מה שאני רוצה, ולא מחויב לכלום. אז אני פטור מכל הקושיות, אני פטור מלהתעסק עם זה, אני מעמיד את עצמי באותה רמה כמוך, למרות שהעמדה שלי מאוד מוקשה, והעמדה שלך פחות מוקשה, אבל אנחנו על מעגל השונויות, אז הכל נהדר. שזה בעצם אומר, אתה אתאיסט שלא רוצה להתמודד עם ההשלכות של האתאיזם שלו. או, לחילופין, אתה מאמין שלא יכול להתמודד עם הקשיים על האמונה שלו. זו השאלה, אם אתה אתאיסט או מאמין. אוקיי?
אז הרב, כן. הרב, מה שהרב הסביר על הרב שגר, האם הכוונה של הרב זה שהוא האמין בתפיסה הזאת, אבל היו לו קשיים, זה הכוונה של הרב? לא, הוא חשב שהיא נכונה, אבל עדיין יש לו קשיים.
זה ברור, זה גם הוא אמר. אני רק טוען שאפילו לניסוח הזה אפשר להבין אותו בשתי צורות.
שמה?
זה השאלה באיזה משתי הצורות הוא אחז. כי מה שהוא מתאר זה צורה אחת. וזו הצורה שאומרת, נכון, יש קשיים, אין לי תשובה עליהם, זה לא נכון במישור האובייקטיבי, אבל אני מאמץ את זה באופן סובייקטיבי. לזה, זה אתאיזם. אבל מה שאני חושד שבאמת היה אצלו, והוא רק טעה בניסוח, או לא הצליח לתאר נכון את מה שהוא באמת חושב, הוא נדמה לי שהוא התכוון למשמעות השנייה. והמשמעות השנייה אומרת, אני מאמין בזה, יש קשיים שאין לי תשובות עליהם, מה לעשות, לא לכולנו יש תשובות לכל הקשיים, אבל אני עדיין מאמין בזה. זה משהו אחר לגמרי, זה מאמין לגמרי. ואני חושב שהוא התכוון לשני, למרות שהוא אמר את הראשון. הרבה פעמים אנשים לא מנסחים את עצמם נכון, אתם יודעים, היה פעם, את חטאי אני מזכיר היום, שהייתי צעיר ופזיז, אז הייתי אפילו יותר, עם התבטאויות יותר קיצוניות ממה שיש לי היום, וגם היום אני לא מגדולי המתונים. אז ראיתי שם מאמר של רב די ידוע, שהוא מדבר על היחס לחילונים כתינוקות שנשבו. הוא אומר שזה יחס מתנשא ופטרנליסטי ומה פתאום, והם אנשים חכמים כמוני וכמוך שקיבלו את החלטתם, וההחלטה שלהם היא אחרת מזאת שלי. אז הוא כתב מאמר שלם על זה, אני רק אומר פה את התמצית. אז כתבתי תגובה ואמרתי שאם זה ככה, אז בסך הכל אני חושב שגם הרב הכותב הוא אתאיסט. כי אם בעיניו הדבר הזה הוא לא אמיתי, ומי שאומר ההפך ממנו הוא צודק כמוהו, אז זה בעצם אומר שאתה לא מאמין. אתה חי בתוך נרטיב אמוני, והוא חי בתוך נרטיב אחר. בסדר? אז נרטיבים זה לא מעניין את אף אחד. השאלה אם יש או אין אלוקים. השאלה אם אתה חושב שיש מחויבות לקיים את דברו של אלוקים. אם אתה חושב שלא, אלא כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אז אתה לא אדם מאמין. עכשיו, כתבתי את זה בשפה יותר חריפה, כן? אמרתי שלא שמעתי, זאת אומרת, אני יודע שיש הרבה דרישות לכהונתו של רב, זאת אומרת, דרישות כדי שרב יהיה רב מוצלח ויקיים את תפקידו בהצלחה, אתאיזם זה לא אחד מהם. וכולי, כן, כיד ההשתלחות הטובה עליי. בכל אופן, טוב שלא פרסמו בסוף את המאמר הזה, ואחרי זה חבר שלי בישיבת ירוחם, את השם שלו אני יכול להזכיר, הוא היום ראש הישיבה, הרב אוריאל איתם, נתן לי קצת על הראש ובצדק. הוא נתן לי על הראש כי הוא אמר לי, תשמע, אתה שופט אנשים לפי ההתבטאויות שלהם, אבל אנשים כשהם מדברים לא תמיד מתארים במדויק את מה שהם חושבים. יש טעויות, כי בן אדם, גם כשהוא מתאר את מה שהוא עצמו חושב, לא תמיד מדייק. זאת אומרת, בן אדם לפעמים לא מאבחן את עצמו נכון, או אפילו אם מאבחן נכון לא יודע לתאר את זה נכון או במדויק במילים. ולכן מה שאתה צריך לעשות זה להתייחס לדברים, לא לדובר. ככה הוא אמר לי. והוא לגמרי צודק, אני מאז, זה בהחלט, אני לוקח את זה איתי לכל מקום. בגלל שהרבה פעמים, ואני בטוח שגם אצלי, כשאני מנסח כל מיני דברים, אפשר למצוא טעויות פה ושם, והטעויות האלה הם לא תמיד, לפעמים זה טעויות שלי, כי טעיתי. אבל לפעמים זה פשוט לא ניסחתי במדויק את מה שרציתי לומר. וכשאתה מתייחס לדברים הכתובים, אז אתה מתייחס אליהם כאילו שהם ביטוי למה שאומר הכותב, ובצדק, כי לכאורה זה מה שהוא התכוון לומר, לבטא את עמדותיו. אבל כך בחשבון את האפשרות שלפעמים הוא לא יבחן את עצמו נכון, או שגם אם יבחן נכון, לא תיאר במדויק את מה שהוא עצמו חושב. אז תכתוב טיעונים כנגד מה שהוא טוען. עזוב אותו. ולכן אני אומר אותו דבר ביחס לרב שגר. מה שהרב שגר כותב זה אתאיזם. אני לא יודע מה היה הרב שגר, יש לי חשד, מה היה הרב שגר האיש, האדם. אני לא חושב שהוא היה אתאיסט. לא נראה לי שהאתאיסט היה משקיע כל כך הרבה אנרגיות ואינטלקטואליות ואחרות בתפיסת העולם הדתית שלו. והוא היה איש מאוד חכם. ואני חושב שגם מאוד ירא שמיים, עד כמה שלפחות אני מבין, לא הכרתי אותו אישית. אז לכן נראה לי די ברור שכאדם זה הפרשנות השנייה שאמרתי. זה אדם מאמין שיש לו קשיים, שאין לו תשובות עליהם, שזה בסדר גמור, כולנו ככה אני חושב. אבל מה שהוא כתב זה אתאיזם. זה... אז פה עשיתי את ההסתייגות המתבקשת. טוב, זה לגבי...
יש לי שאלה קצת אחר. לא על המדע. מי שאומר קיים אדם בקטירי הדברים, אני לא עשיתי ניסוי, אין לי מושג. אבל כל העולם אומר את זה, אז אני מאמין שיש דברים כאלה. זה אמונה או זה אתאיזם?
זה אמונה לגמרי, כן, למה לא? אני חושב שהכמול מוריד את
החוק. כי אני מאמין שיש אדם בגלל שקראתי את זה בספר.
אוקיי, מה, אם אתה מאמין לספר, זה בסדר גמור, אז אתה אדם מאמין. אולי אתה טועה, כי הספר עבד עליך, לא חשוב. אבל אתה, מבחינתך, זה שיקול מספיק כדי להחליט על המציאות, אז אתה אדם מאמין. זאת אומרת, כל אחד והדרכים שלו, אנשים תמיד יכולים לטעות. אני לא דן בשאלה אם אתה טועה או לא. אני דן רק בשאלה מה אתה מתכוון לומר, באיזה עמדה אתה עצמך מחזיק. אם אתה עצמך חושב שיש בקטיריות, אז אתה חושב שיש בקטיריות. יכול להיות שאתה טועה, יכול להיות שהספר טעה והטעה אותך, אבל אתה חושב כטענת עובדה שיש בקטיריות. זה נקרא אדם מאמין. אוקיי? זה הכוונה שלי. אם אתה טועה או לא, זה דיון אחר. איך לקבל החלטות נכונות? זאת עוד שאלה. קודם כל אני דן בשאלה, מה זאת ההחלטה שאותה קיבלת? אחרי זה אני אדון אם היא נכונה או לא. אוקיי? אז זה לגבי הסובייקטיביות. ולכן הרבה פעמים זה עמדה מאוד נוחה, העמדה הסובייקטיבית. כי זאת עמדה שפותרת אותך מלהתמודד עם קשיים. ולכן יותר ויותר אנשים דתיים היום, בעיקר בחוגים האינטלקטואליים, בוחרים את התפיסה הזאת. כי ככה כל החברים שלהם, האתאיסטים שצוחקים על על החושך שלהם, על הטיפשות שלהם, הם יכולים לפתור אותם, לא, זה נרטיבים, וכל אחד והנרטיב שלו, וכולנו לגיטימיים, והכל נהדר. בסביבה אינטלקטואלית, זאת דרך מאוד מאוד טובה להתמודד עם, או לא להתמודד עם קשיים, לברוח מקשיים. ולכן, הרבה פעמים אתם יכולים לראות דתיים, כן, ששייכים לשכבות אינטלקטואליות מסוימות, מדברים בשפה הזאת, בשפה הנרטיבית. אני חושב שזה אגב סוד הקסם של הרב שגר בשכבות האלה. כי הוא נותן להם איזושהי לגיטימציה רבנית לתפיסות האתאיסטיות האלה. אבל זה אומנם נוח, אבל זה שופך את התינוק עם המים. כי בעצם אתה כאילו מציל את האמונה שלך במחיר שבו רוקנת אותה מתוכן. אתה בעצם לא אדם מאמין, ממילא אין בעיה. זה לא נקרא להגן על האמונה, זה נקרא לזרוק את האמונה בשביל להגן עליה, זה לשפוך את התינוק יחד עם המים. אתה צריך לשפוך את המים כדי להגן על התינוק, אבל אם אתה שופך גם את התינוק עם המים, אז אתה לא מגן בכך על התינוק. אוקיי? אז זה לגבי הסובייקטיביות. לגבי הרגשיות או הרגשנות, פה באמת הערה נוספת, התפיסה של דתיות שייכת למימד הרגשי של האדם, ושימו לב, רגשיות וסובייקטיביות זה לא בדיוק אותו דבר. קודם דיברתי על סובייקטיביות במובן הזה של ריבוי אמיתות, כל אחד והאמת שלו. רגשיות זה אומר שאני לא במישור השכלי, אלא במישור הרגשי. הרבה פעמים רגשיות זה עניין סובייקטיבי, אבל סובייקטיביות היא לא תמיד רגשית. יש גם סובייקטיביות אינטלקטואלית. כן, פלואליזם, פוסט-מודרניות, זה תפיסות אינטלקטואליות סובייקטיביות. ורגשיות זה סובייקטיביות אמוציונלית, כן? אז עכשיו אני מדבר על רגשיות, שגם נגדה יצאתי. מאיפה זה בא, הקישור הזה של אמונה דתית עם רגשיות? נדמה לי שזה בא מהנצרות. כן, בתפיסת העולם הנוצרית, להיות דתי, פירושו להיות עם חוויות רליגיוזיות, עם רגש דתי, ולהיות אדם מוסרי. אלה בעצם שתי התביעות הבסיסיות מהנוצרי הדתי. יש קצת סקרמנטים בשביל הקתולים, ועוד כמה תקסים בשביל הפרוטסטנטים, אבל בגדול התמצית של הדתיות זה מוסריות ורגש דתי. כי הלכה ממש אין בעולם הנוצרי. הלכה במובן שאנחנו מכירים כאן, בעולם המוסלמי יש יותר, אבל בעולם הנוצרי אין, ולכן הדתיות נקשרת עם מוסר ועם רגשיות. לכן למשל, עמנואל קאנט ידוע בביקורת שלו על היהדות, הוא בעצם, זה לא ביקורת אפילו, זה דיאגנוזה, הוא בעצם טוען שהיהדות היא לא דת. היהדות היא איזשהו תקנון חברתי. חברתי הוא מתכוון תקנון נורמטיבי, זאת אומרת, מה לעשות ומה לא לעשות, מה זה קשור לדת. עכשיו, תלמידיו, היו לו הרבה תלמידים וידידים יהודים, חלקם מאמינים, וגם ממשיכים, לא רק תלמידים, כן, הרמן כהן ועוד, חלקם הוגי דעות יהודים וכולי, שהם מאוד מאוד התקוממו וניסו להגן עליו, שהוא לא הכיר כל כך ולכן הוא לא הבין, אבל בעצם יהדות היא כן דת וכולי. והאמת שלדעתי הוא הבין הרבה יותר טוב מהם. הוא הבין הרבה יותר טוב מהם בגלל שהם ניסו להציג את היהדות כדת עדיין באמות המידה הנוצריות של דתיות. הם ניסו להראות שביהדות גם יש חוויה דתית ורגש דתי ומוסר וכל מיני דברים מן הסוג הזה. אבל זאת הגנה לא נכונה. זאת הגנה ששופכת את התינוק עם המים שוב פעם. היהדות היא דת במובן היהודי, לא במובן הנוצרי. באמת הרגש הדתי והמוסר אין להם חלק משמעותי ביהדות, בדתיות היהודית. אדם יכול להיות יהודי דתי, בלי להיות מוסרי, ובלי להיות עם רגש דתי. עכשיו, מה זאת אומרת בלי להיות מוסרי? יש חלקים בתורה שאומרים, לא תרצח, לא תגנוב, קבל את אביך ואת אמך, ואהבת לך כמוך, או כל מיני דברים כאלה, לא תלך רכיל בעמך, יש ועשית הישר והטוב, זאת אומרת, התורה מצפה מאיתנו להיות מוסריים. אבל, אבל המוסר הוא לא קריטריון ליהדות, ואף פעם לא היה. כן, פעם שמעתי מישהו שואל, היו כאלה כמה ששאלו, יגאל עמיר רוצח, הוא נחשב יהודי דתי שעשה מעשה רע. מישהו שאוכל חזיר הוא לא דתי. למה? רצח הוא פחות חמור מאכילת חזיר? התשובה היא, רצח לא פחות חמור מאכילת חזיר, ועדיין שתי הקביעות נכונות. יגאל עמיר הוא אדם דתי שרצח, ומי שאוכל חזיר הוא לא דתי. לא בגלל שאכילת חזיר יותר חמורה מרצח. אלא בגלל שיהדות לא מבוססת לא על רגש ולא על מוסר, אלא על מחויבות הלכתית. או נגיד, נדבר על מתגייר, כן, הרבה פעמים יש מחאות כנגד הדרישות ממתגיירים. למה דורשים מהם רק הלכות פולחניות? מה עם כיבוד הורים, בן אדם לחברו? למה לא מודדים אותם במישורים האלה? זה ממש דרישה מטופשת. למה? כי כשאתה בודק את המתגייר, אתה רוצה לראות עד כמה הוא יהודי, נכון? עכשיו, לבדוק את המוסריות שלו, זה לבדוק עד כמה הוא בן אדם, לא עד כמה הוא יהודי. מה, גוי כן מותר לו לרצוח, לגנוב ולפגוע באחר? מה זה קשור? אלה תביעות שמופנות לכל אדם, לא רק ליהודי. כשאתה רוצה לבדוק עד כמה הוא יהודי, אתה צריך לבדוק אותו באותם אספקטים שהם ייחודיים ליהודים. האם הוא אוכל חזיר? האם הוא שומר תרת המשפחה? האם הוא שומר שבת? כי זה יכול לבדל אותו מהגויים. לא בגלל שזה יותר חשוב מהמצוות המוסריות, זה לא. אלא בגלל שזה יותר מייחד. כמו שאריסטו מלמד אותנו, כשאנחנו מגדירים משהו, אנחנו מגדירים אותו דרך הסוג והמין. זאת אומרת, האדם הוא חי מדבר. זה ההגדרה לבן אדם. מה זאת אומרת? הסוג שלו זה בעלי החיים, להבדיל מהדוממים, בתוך בעלי החיים יש כמה מינים. המין המדבר בתוך הסוג של בעלי החיים. וכשאתה רוצה להגדיר מישהו, אז אתה נותן את הסוג שאליו הוא שייך, ואתה מנסה לבדל את המין שלו משאר המינים ששייכים לאותו סוג. כך מגדירים דברים. אוקיי? אז ההגדרה של יהודי בהקשר הזה, להגיד שיהודי זה מישהו שלא רוצח, זה טעות לוגית. אדם זה מישהו שלא רוצח. כל אדם אסור לו לרצוח. יהודי זה מישהו שחוץ מזה שאסור לו לרצוח, גם אסור לו לאכול חזיר. אז אם אני רוצה לבדוק האם אדם מסוים הוא יהודי ולא גוי, זה טיפשי לבדוק אותו במישור של האם הוא לא רוצח. אבל לא כי זה לא נכון, שנייה, לא כי זה לא נכון. לא כי איסור רצח הוא איסור קל. איסור רצח הוא איסור הכי חמור שיש. אבל יש הוא לא איסור שמבדל את היהודי מהגוי. כן, מישהו רוצה
להעיר? אבל אחת המחויבויות שלנו זה להאמין.
אוקיי.
נכון?
כן.
אז זאת אומרת ש... שיש פה שני מבט, זה כאילו קשה להבין את זה, כי מצד אחד אתה אומר שהבן אדם צריך להאמין כדי להיות דתי או יהודי, אבל מצד שני יש לנו מחויבות להאמין.
מה שאתה שואל פה זה שאלה אחרת לגמרי. זה השאלה ששואלים על מצווה א' בספר המצוות לרמב״ם, המצווה של האמונה. ושם שואלים אותו, מה זאת אומרת? הרי מצווה פונה למי שמאמין, במצווה ומחויב לציוויו. איך אפשר לצוות על מישהו להאמין במצווה? אם הוא לא מאמין, הוא לא יקיים גם את הציווי הזה. אם הוא כן מאמין, אז הציווי מיותר, כי הוא כבר מאמין. זה שאלה אחרת לגמרי, ששאלה טובה על הרמב״ם, ואני באמת חושב שהדבר הזה לא יכול להיות מצווה. זה, אבל זה לא קשור למה שאני אומר כאן, זה שאלה נכונה בכל מקרה.
אוקיי, בסדר.
אז...
הרב.
כן?
רגע, בן אדם יכול להיות יהודי בלי להיות בן אדם? או שזה, לא הבנתי את היחס
כן,
ביניהם.
באופן עקרוני כן, ברור שעוד פעם, ברור שאם הוא רוצח...
זה לא בני הכרחי?
לא, ברור שאם
הכרחי?
הוא רוצח... לא, ברור שאם הוא רוצח, אז הוא עבר על איסור מאוד חמור בהלכה. הוא לא עבר על ההלכה פחות מאשר מי שאכל חזיר, ברור. אבל אם אתה רוצה לבדוק האם הוא יהודי, אל תבדוק אותו במישור של הרצח, תבדוק אותו במישור של, הפולחני, במישור הפרטיקולרי.
המעלה יתרה הכוונה, המעלה יתרה של יהודי.
זה מה שמבדל אותו מגוי. הרי המתגייר היה גוי, ובהנחה שהוא היה גוי טוב, אז הוא היה איש מוסרי גם קודם. עכשיו אתה רוצה לשאול האם הוא באמת מקבל על עצמו את המחויבות היהודית. אז לבדוק את זה על כיבוד הורים, או על רצח, או על גניבה, זה שטות לוגית. אתה צריך לבדוק את זה על אכילת חזיר. אוקיי? אני לא, עוד פעם, אני לא אומר שזה לא חשוב, אני לא אומר שזה לא איסור הלכתי, הרצח והאיסורים המוסריים. כן, ודאי שכן. אלה שכן, לא כולם. אלה שכן. בכל אופן, היה לנו סדרה על הלכה ומוסר גם בעבר, אז שם דיברתי כבר על היחס בין הדברים. בכל מקרה, מה שאני רוצה לטעון, זה שקאנט בביקורת שלו על היהדות, תפס את היהדות יותר טוב מכל חבריו היהודים לדעתי. אלא מאי? שמערכת המושגים שלו הייתה מערכת מושגים נוצרית. מערכת מושגים נוצרית, דתיות פירושה חוויה רליגיוזית ומוסר. עכשיו הוא ראה שאצל היהודים לא המוסר הוא קריטריון, עוד פעם, הוא קיים, אבל הוא לא הקריטריון להיותך יהודי. אם אתה לא מוסרי אז אתה יהודי שקשל. אם אתה אוכל חזיר אתה לא יהודי.
יש רמים בנצרות שמאמינים בדיוק את זה.
שמה?
שהאמונה זה מה שמושיע אותך, ולא חשוב אם תעשה מעשה טוב או לא, מה מעשה רע.
זה כנראה חי בסביבה אחרת.
זה מדויק, זה בדיוק מה שזרמים בנצרות, קלווניזם ודברים.
לא, אבל קאנט כנראה חי בסביבה אחרת. קאנט חי בסביבה פרוטסטנטית. בפרוטסטנטיות המקובלת זה מה שאני מתאר כאן. וברגע שאתה מסתכל על היהדות בנקודת המבט הזאת, אז המסקנה המתבקשת היא שיהדות היא לא דת. אלא תקנון חברתי. עכשיו, מה שאני הייתי מתקן אותו, לו הייתי זוכה לדבר איתו, הייתי מתקן את ההגדרה שלו לדתיות. אבל תלמידיו וחבריו היהודים אימצו את ההגדרה שלו לדתיות, וניסו להכניס גם את היהדות לתוכה. וניסו להראות שגם ביהדות יש חוויות ורגשות ומוסר והכל, וזה לא נכון. זה לא נכון, עוד פעם, מה זה לא נכון? זה לא הקריטריון. זה לא הדבר המובהק שמגדיר את היותך יהודי. קיים בשוליים פה ושם, רגשות בכלל לדעתי חסרות חשיבות, מוסר ודאי לא חסר חשיבות, אבל זה לא המדד להיותך יהודי. כן, הרבה פעמים אנשים אומרים, אני יהודי חילוני, במה היהדות החילונית שלך באה לידי ביטוי? אני איש מוסרי, אני לומד תנ"ך. כן, זאת אומרת, אתה נוצרי מאמין. בסדר, כל נוצרי מאמין הוא איש מוסרי, לומד תנ"ך, הכל בסדר. במה אתה יהודי?
רגע, ומה עם הגמרא, שיהודי זה, יש אבחון רחמנים בני רחמנים, זה הרי...
זה אינדיקציות.
זה נמצא שם, זה נמצא בגמרא.
זה נמצא בשום מקום. זה אינדיקציות, זה אינדיקציות להיותך יהודי. זה לא הגדרות ליהודי.
נכון, אבל זה אינדיקציות.
לא, זה אינדיקציות, כיוון שבעבר, כנראה, ככה לפחות בראיית הגמרא, הגויים לא היה להם את התכונה הזאת. היום זה לא נכון.
ואתה אומר שהגמרא לא מגדירה?
אם זה היה הגדרה ליהדות, אז יש היום מיליארדי יהודים בעולם. מיליארדים. זה לא הגדרה, זה היה סימן, אינדיקציה, כיוון שאז באותה תקופה, כך חזה לפחות ראו את זה, יהודים היו כאלה וגויים לא היו כאלה. אגב, הרבה מהיהודים הם לא יהודים לפי ההגדרה הזאת. הרבה מהגויים הם כן יהודים.
הגמרא בהחלט אומרת שזה חלק מלהיות יהודי.
לא נכון. לא. לא
מספיק. לא
מספיק.
אוקיי,
זה סימן. זה לא הגדרה, זה סימן.
בסדר, זה סימן. אבל זה חלק.
אז מה, חלק מלהיות יהודי זה גם ללכת עם מכנסיים. אם כל היהודים הולכים עם מכנסיים והגויים הולכים עם שמלות, אז זה אומר שיש מצווה ללכת עם מכנסיים? לא. זה אומר שהיותך הולך עם מכנסיים, זה אינדיקציה להיותך יהודי.
הגמרא לא אמרה עם מכנסיים, היא אמרה
רחמנים. אני אומר. אני אתן לך דוגמה, מה זה הגמרא אמרה? אתן לך דוגמה ללוגיקה הזאת. נגיד שיהודים היו הולכים עם ארקטה דמסנה, בסדר? זה הגמרא כן אומרת? יהודים הלכו עם שרוכים שחורים, והגויים הלכו עם שרוכים צבעוניים. עכשיו, דורשים ממך ללכת עם שרוך אחר, אתה צריך למסור את נפשך. למה יש מצווה ללכת עם שרוכים שחורים? לא, אבל מנהג היהודים אז היה ללכת עם השרוכים האלה, אז להיות עם שרוכים זה הגדרה ליהדות? מה פתאום?
אבל זה לא מוסרי, שרוכים זה לא הגדרה מוסרית.
מה זה משנה? עוד פעם, מה זה משנה? אני מבין לך את הלוגיקה. הלוגיקה אומרת שזה שמשהו מסוים קיים אצל יהודים, זה לא מגדיר, לא בהכרח מגדיר את היהדות. לפעמים זה רק סימן. זהו, זה מה שאני טוען. לא השוויתי בפוחים למוסר.
בסדר, הרב דיבר על מוסריות, ציינתי גמרא מוסרית, זהו.
אבל אמרתי שהגמרא, מה שציינת, אני לא מסכים. כי הגמרא שאומרת שם, מה שהיא אומרת, זה שזה סימן להיותך יהודי. ואז התעורר ויכוח איך זה יכול להיות, הרי הגמרא אומרת, אז אמרתי שאם הגמרא הייתה אומרת על שרוכים, היית מקבל שזה רק סימן. אז אני טוען שגם פה זה רק סימן. לא בגלל שאין מחויבות להיות מוסרי. יש, אבל זה לא המגדיר של להיותך יהודי. תפוק חזי ותראה, יהודי שלא מתנהג באופן מוסרי, הם כולם מתייחסים אליו כיהודי שכשל, אם בכלל רואים אותו כמי שכשל, אבל הוא ודאי יהודי, אבל מי שאוכל חזיר הוא לא יהודי, לא יהודי במובן לא מחויב ליהדות, חד משמעית, מה זה, זה ככה, זה ברור, ובצדק אגב, אני לא אומר את זה כביקורת, זה נכון ככה, זה נכון, זה נכון לא כי זה יותר חשוב מהמוסר, זה יותר מייחד מהמוסר. כל פעמים נחזור אלינו, מה שאני רוצה לטעון, זה שהתפיסות האלה שמזהות דתיות עם רגש דתי, בעצם מקורן בנצרות. וכאן זה רק הבאתי אותו כאילוסטרציה. אבל מקורן בנצרות, ואיכשהו דרך החסידות, בעיניי לפחות, זה נכנס לתוך העולם היהודי, וקיבל איזה מעמד מאוד לא פרופורציונלי. שדורשים, רחמנה לי בבית, כן? יש איזו מרכזיות נורא גדולה לרגש הדתי. בעיני זה שולי לחלוטין, זה לכל היותר ביטוי לעד כמה אתה דתי, אם בכלל, תלוי איך אתה בנוי. אבל בטח לא דבר בעל ערך בפני עצמו, ודיברתי, אני חושב, בעבר, גם כתבתי על זה, על המצוות הרגשיות. יש כל מיני מצוות רגשיות, וניסיתי להראות באופן עקבי, כל מצווה ומצווה אני יכול להראות, לפחות לשיטות מסוימות, שהן לא דורשות ממך שום דבר שקשור לרגש. הן דורשות ממך ביטויים מעשיים לרגשות, ולא רגשות, כי לרגשות אין שום ערך. אז במובן הזה, איכשהו החסידות הייתה איזשהו סוג של תווך, שהרעיונות או התפיסות הנוצריות האלה נכנסו דרכו לתוך העולם היהודי, והיום תשאל הרבה יהודים, גם דתיים וודאי לא דתיים, יגידו לך שעולם יהדות דתית זה רגש דתי, זה להתנהג טוב, כן, היהודי החילוני בעיניו זה ממש הגדרה ליהדות, להתנהג באופן מוסרי, זה פשוט אבסורד לוגי, אבל התפיסות האלה הן בעצם ביסודן תפיסות נוצריות, וגם כנגד הסובייקטיביזם שהדגמתי דרך הרב שגר, וגם כנגד הרגשיות הזאת שהדגמתי פה דרך חסידות ונצרות וקאנט וכולי, טענת הנגד שלי, ובזה אני מסיים ככה את הקטע הראשון הזה, טענת הנגד שלי אומרת שבעצם אמונה, יהדות דתיות יהודית פירושו אמונה עובדתית, זאת אומרת טענה עובדתית לא סובייקטיבית ולא רגשית. טענה עובדתית, אני מאמין שיש אלוקים נקודה, לא משנה מה אני מרגיש, לא משנה אם זה, אם מישהו אחר חושב אחרת, אז הוא טועה מבחינתי, אני מאמין שיש אלוקים, יכול להיות שאני טועה, אבל זה מה שאני מאמין, אם זה מה שאני מאמין, אז אני יהודי מאמין, אחרי זה נדון אם אני גם צודק, אבל זה ההגדרה של יהודי מאמין, לא במובן הרגשי, ולא במובן הסובייקטיבי, במישור האינטלקטואלי, לא סובייקטיביות אינטלקטואלית, ולא סובייקטיביות אמוציונלית.
מה זה ושמחת בחגיך?
זה אחת המצוות שלהן דיברתי במאמר ההוא. ושמחת בחגיך, כן, הגמרא אומרת, אני רק שאלת, אז אני אגיד לך במשפט אחד, צריך להאריך בזה יותר. הגמרא שואלת, הגמרא דנה, אומרת שאין נושאים נשים במועד. אז היא אומרת, ושמחת בחגיך ולא באשתך. זה אחד הטעמים שמובעים שם. אתה שואל את עצמך, איך הגמרא קראה את הפסוק ושמחת בחגיך? בדרך כלל אנחנו מבינים שבשמחת בחגיך זה ציווי לשמוח, ובחגיך זה השנתה על ציר הזמן, שזה הזמן שבו צריך לשמוח. אתה צריך לשמוח? מתי? בחג. חזל קראו את זה לא כך. ושמחת בחגיך, הכוונה שהחג הוא יהיה סיבת השמחה, ולא נשיאת אישה. ושמחת בחגיך ולא באשתך. בחגיך זה לא מציין זמן, אלא בחגיך זה הדבר שבו אתה אמור לשמוח. ולא באישה. עכשיו תחשבו על, על ההבדל בין שני מושגי השמחה האלה. מושג השמחה הראשון זה שמחה ספונטנית. אתה שמח, אתה רוקד, אתה מספר בדיחות, אתה אוכל טוב וכו' וכו', רק אתה ממקם את זה על ציר הזמן בחג. אתה נדרש לעשות את המסיבה בחג, ולא יום קודם או יום אחר כך. פה אתה בכלל לא נדרש, אתה נדרש לא לעשות מסיבות. אתה בעצם נדרש לוודא שהשמחה שלך היא שמחה בחג. זאת שמחה מאוד אפלטונית, זה לא משהו אמוציונלי, זו שמחה אינטלקטואלית כזו, אני אומר, אני מבין מה זה החג, וזה מביא אותי לאיזשהו סוג של שמחה, לא במובן הרגשי הפשוט, האמוציונלי הזה של חגיגות, מסיבות וריקודים. זה בעצם איזשהו סוג של עבודה רוחנית. זו תפיסה לא אמוציונלית של מצוות השמחה. אבל זה רק על קצה המזלג, צריך להאריך בזה. יש באתר שלי טור 22, מי שרוצה יכול לקרוא שם גם.
אולי שאלה אחת הרב.
כן.
הרב התבטא מקודם שאותו, שנחשב כאתאיסט לטעמו, לא, הייתי, לא מצרף אותו למניין. אני אמר כערת אגב, אבל למה בעצם?
כי אם הוא אתאיסט, אז הוא לא מצרף למניין, הוא לא מתפלל.
לפי איזה כלל חדש, מה, הוא יהודי.
אז מה אם הוא יהודי?
אז למה לא ניתן לצרף אותו למניין?
הוא עציץ יהודי.
מה?
הוא עציץ יהודי. הוא יעמוד שם למניין בתור עציץ. יש 9 אנשים ועציץ. הוא לא מתפלל. 10 מתפללים, זה מניין.
מתפלל, הוא אמר שהוא הולך בדרך הזאת, רק הוא לא מאמין.
אם הוא לא מאמין זה לא תפילה, מה זאת אומרת הולך בדרך הזאת? הוא מנענע שפתיים. זה לא תפילה.
הוא לא מתפלל, אבל הוא משלים עניין, בגלל שהוא יהודי.
10 מתפללים משלימים עניין, לא 10 עציצים.
אבל האם זאת ההלכה?
ברור שזאת ההלכה. זה כמו הטענה, בעיניי, עוד פעם, זה כמו, הרבה פוסקים יגידו, רוב הפוסקים יגידו לכם לא כך, אבל אגב רובם ינמקו את זה בזה שבעצם בתוכו הוא כן מאמין. כי כל יהודי יש בתוכו נקודה יהודית. אז גם הם, תשימו לב, בעצם אומרים שאם זה לא היה, אז לא מצרפים אותו למניין, זה לא מספיק המוצא האתני שלו. אני גם לא מקבל את הדיאגנוזה הזאת, אבל גם בוויכוח הזה, הם מקבלים באופן עקרוני את מה שאני אומר. שעצם היותך יהודי לא מספיק, רק יש בתוכו נקודה שאתה באמת מאמין, רק אתה לא מודע לזה וכל השטויות האלה. אז זה אני לא מקבל, אבל אם זאת ההנמקה, אז זה לא ויכוח עקרוני. זה כמו ששואלים, שאלו אותי פעם, כשכתבתי מאמר על הגיור, שאלו אותי פעם, בשולחן ערוך לא מופיע שצריך לקבל מצוות בגיור. אז לא צריך, יש מילה, תבילה והרצאת דמים. הרצאת דמים אין, כי אין קורבנות היום. מילה ותבילה. אז אמרתי להם, בשולחן ערוך גם לא כתוב שצריך כוונה לקנות, בחושן משפט. אז אם מישהו לא מתכוון לקנות והוא יגביע את החפץ, הוא קנה אותו או לא? ברור שלא. למה? בגלל שהשולחן ערוך בהלכות קניינים מדבר על מי שרוצה לקנות. זאת אומרת, מי שרוצה לקנות, השולחן ערוך אומר לו, איך עושים את זה? אתה מטביע, אתה עושה חזקה, תלוי מה אתה רוצה לקנות ואיך אתה קונה. מי שלא רוצה לקנות, איתו לא מדברים. הצורך בכוונה לקנות הוא לא תנאי הלכתי, שבלי כוונה לקנות אתה לא קונה. הכוונה לקנות היא הבסיס שעליו אנחנו מדברים. אם אתה רוצה לקנות, כך עושים את זה. אתה לא רוצה לקנות, תהיה בריא, אתה לא צריך לרצות, אין בעיה, אל תרצה. רק אתה לא קונה. לא צריך להיות כתוב בשולחן ערוך שאם אין כוונה לקנות, אתה לא קונה, זה ברור. אם אין כוונה לקנות, אתה לא קונה, כי אתה לא רוצה לקנות. השולחן ערוך מגדיר את עצמו איך יכול לקנות מי שרוצה לקנות. אותו דבר בגיור. מי שרוצה לקבל מצוות, כלומר להתגייר, כי להתגייר ולקבל מצוות זה מילים נרדפות, מי שרוצה להתגייר, זאת אומרת לקבל מצוות, כך עושים את זה, מילה, תפילה והרצאה דמים. מי שלא רוצה לקבל מצוות זה בסדר גמור, הוא גוי כשר למהדרין, אבל לא צריך להיות כתוב בשולחן ערוך שאם הוא לא מקבל מצוות הוא לא מתגייר. ברור, אם הוא לא רוצה להתגייר, הוא לא מתגייר, צריך לכתוב את זה. מי שלא רוצה להתגייר, לא, הוא לא יתגייר, זה ברור. לא צריך לכתוב דבר כזה. אותו דבר פה. ברור שלא צריך לכתוב שמי שמשלים מניין לתפילה זה מי שמתפלל. 10 מתפללים זה מניין, אם יש 9 מתפללים ועציץ זה לא מניין. לא צריך לכתוב את זה בשולחן ערוך. שולחן ערוך מדבר מה קורה אם 10 רוצים להתפלל, איך הם מצטרפים למניין. בסדר, יש כללים כאלה, כללים אחרים. ככה לדעתי, אני בדברים האלה לא מצרף למניין, לא מעלה לשבעה קרועים ולא לשום דבר כזה. לאדם חילוני באופן בסיסי... אני משתדל לא להעלות אותו לתורה ולא לצרף אותו
למה. מה הרעיון של 9 בספר תורה?
זה משהו אחר, הטענה היא שזה משלים בכל זאת. אז בוא נדבר, עזוב את העשירי, 2, בסדר? זה סתם, כי התשיעי בטל, העשירי בטל, אז יכול להיות שגם הציץ מועיל. אבל אז בוא נדבר על 2, בסדר? 2 חילונים. אני אומר עוד פעם, אם החילוני הוא מאמין, לא אכפת לי שהוא לא מקיים מצוות. אם הוא מאמין הוא מצטרף. גם אם הוא מחפף בקיום המצוות, כי באופן בסיסי הוא מבין מה זאת תפילה והוא מחויב לעניין, אז הוא מחפף, בסדר. זה בסדר, זה מצטרף למניין. אבל מסורתי לא מצטרף למניין. מסורתי בהגדרה שהגדרתי קודם, לא מסורתי שהוא מאמין, מסורתי במובן שהוא עושה את זה כי ככה הוא חונך. אם הייתי יודע, אני לא יודע לקרוא כליות ולב, אם הייתי יודע לבחון מה בליבו של אדם, אם הייתי רואה שזה מה שבליבו, לא הייתי מצרף אותו למניין. הוא לא מצטרף.
יש עוד פן בלהיות יהודי, וזה היה לנו, יש לנו ברית.
מי שמקיים את הברית.
ברית, לא, אבל ברית של מחויבות, אוקיי? זה ברית של מחויבות שלא קשור במונה. קשור בברית, והאבא שלי והסבא שלי, זה עשו ברית. אז יש לי מחויבות שעשו את המשפחה שלי לגבי לעשות משהו. אז איפה זה נמצא?
זה כנראה מה שאתה חושב, בעיניי זה לא נמצא, אין כזה. אין דבר כזה.
אין ברית.
יש ברית שאתה כולם חייבים. אין ברית שנותנת לך פריבילגיות למרות שאתה לא מקיים את מחויבותך. לא? זה דיני מומר. מה זה דיני מומר? אתם, אנשים חושבים שהדינים של מומר זה סנקציה, זה עונש על זה שהוא לא בסדר. מה פתאום? אם הוא מומר, אז הוא בעצם דה פקטו גוי. פשוט כי הוא בחר בזה, זה לא שיפוטי האמירה הזאת, זה תיאורי. אז איך אני אצרף אותו למניין? לא בגלל סנקציה, אני רוצה לגנות אותו, לכן לא מצרף אותו למניין. זה פשוט בגלל שהוא לא שייך במעשה הזה. זה הכל.
לא, אבל מישהו שלא מאמין, סליחה, מישהו שלא...
זה לא אותו דבר. מומר אומר שהוא לא חלק מישראל. כמו שרב סלוויץ' אומר, יש יהוד ויש שני חלקים.
ברית יהוד וברית
גומר. שהוא חלק מישראל, אבל הוא לא שומר מצוות.
ברית יהוד וברית גורל זה וורטים טובים בעולם המחשבתי אולי, אם בכלל. אני בעולם ההלכתי לא מתייחס לזה. זו תפיסתי. יש, או שאתה, או שיש לך ברית, אם יש לך חלק באלוקי ישראל, אתה מצטרף למניין. אם יש לך חלק בישראל, אני לא מכיר בדבר הזה, אין חיה כזאת.
ומה עם הרמב״ם שאומר שגוי וגם יהודי צריך להזדהות עם הגורל של עם ישראל ולהיות חלק מהקהילה?
לא הבנתי.
לא, זה מובא ברמב״ם, כן? שצריכים להזדהות עם הגורל. זה חלק מ...
אתה יודע לזה מה אתה מתכוון, ומי צריך להזדהות עם איזה גורל. יש לך מקור כלשהו?
כן, אני לא יודע בדיוק איפה הם, אבל זה ביד, אז אני אשלח.
אוקיי.
הרב כדורגלן שמשחק בשבת, ואחרי שהוא תקע גול, הוא אומר שמע ישראל.
כן.
אפשר לצרף אותו למניין.
תלוי, אם השמע ישראל הזה הוא הליך אקט פולקלורי, אז לא. אם זה מבטא אמונה, אז ודאי שכן.
זה ודאי מבטא אמונה, כי...
לא ודאי, לא יודע. זה צריך לבדוק, כל מקרה לגופו, הרבה פעמים זה לא מבטא אמונה, אלא אתה יודע, זה כמו שאומרים, יש אלוקים וקופצים לבריחת הכיכר מלכי העירייה שם, ואחרי שמכבי תל אביב מנצחת. אתה באמת חושב שכל מי שצועק שם יש אלוקים הוא יהודי מאמין?
לא, יש הבדל בין להגיד יש אלוקים לבין שמע ישראל.
זה רק הבדל של פולקלור, תלוי באיזה פולקלור גדלת.
שאלה אם זה
יכול פולקלור. להיות, עוד פעם, לפעמים זה כן מבטא אמונה, כל דבר לגופו, אבל זה לא בהכרח, לפעמים כן, לפעמים לא.
הרב, אתה יכול לחדד בעניין של שיש, אין אמת אחת.
לא הבנתי.
שיש הרבה אמיתות, כל אחד והאמת שלו, שאין דבר אמיתי בזה.
נו, מה עם זה? לא הבנתי. זו התפיסה הפלורליסטית נגיד, אז מה הייתה?
מה הבעיה? בעצם אמרת שזה...
היא לא מכונה, אין בעיה. חוץ מזה שהיא לא נכונה.
למה היא לא נכונה?
בגלל שיש אמת אחת. מה זה? אם משהו אחד הוא אמיתי, אז היפוכו שקרי. מה? זה לוגיקה, לא? אם הטענה שיש 100,000 נמלים בעולם היא נכונה, אז הטענה שיש 101,000 נמלים בעולם היא לא נכונה. לא יודע, זה כללי הלוגיקה שאני מכיר. עליהם חונכתי, מה שנקרא.
זאת אומרת, כל הטענות שיש...
שאימא, לא יודע, זה דבר כל כך ברור. מה...
אמת אובייקטיבית, אמת סובייקטיבית.
זה הכל קשקושים שטויות, קשקושים של פוסט-מודרנים, אין איזה שחר. זה פשוט שטויות. יש לפעמים מצב שאין סתירה בין שתי העמדות. אפשר לייצר משתיהן ביחד איזושהי תפיסה רחבה יותר. אבל זה שוב לא פוסט-מודרניות, זה תפיסה של אמת מורכבת. זה הגמרא בגיטין שמביאה את אלו ואלו דברי אלוהים חיים על הפילגש בגבעה. אז חכם, רבי יונתן ורבי אביתר, אחד אומר זבוב מצא, והשני אומר נימה מצא. ואז רבי אביתר פוגש את אליהו הנביא, והאליהו הנביא מספר לו שהקדוש ברוך הוא אומר, זבוב מצא ולא יקפיד, נימה מצא ו... זבוב מצא ולא יקפיד, נימה מצא ויקפיד. מה זה אומר? וזה אלו ואלו דברי אלוקים חיים, ככה הוא אומר שם. מה זה אומר? זה אומר שבעצם כל אחד מהם תפס פן מסוים של האמת. מה שהיה בפועל, הוא מצא גם זבוב וגם נימה. אחד מהם ראה את הזבוב, שזה נכון. השני ראה את הנימה, גם זה נכון. מה האמת? האמת היא גם זבוב וגם נימה. שזה בדיוק מה שדיברתי עליו קודם, אבל זה לא פוסט-מודרניות, זה הפוך. זה אמת אחת. רק האמת הזאת מורכבת מאוסף של כמה פנים ביחד. אבל זה אמת אחת. ומי שאומר אחרת, טועה. זה לא שכל אחד והאמת שלו. אין דבר, מה זה כל אחד והאמת שלו? זה פשוט שטויות. זה בסך הכל אומר שאין אמת. תגיד שאת בעיניך אין אמת. אני לא יודע מה זה אומר המשפט הזה. אבל כל אחד והאמת שלו זו סיסמה ריקה מתוכן. זה שטויות. סתם, זה לוגיקה, זה לא עניין לתפיסת עולם, אתה חושב כך, נכתבים על זה הרי ספרים ומאמרים, וניתנות הרצאות, וזה הכל בולשיט, מאלף ועד תף. זה עוד פעם טור שלי באתר, החוק לעשיית דין בצרפתים ובעוזריהם, מה שנקרא. זאת אומרת, הפילוסופים הצרפתיים משחיתים הרבה דיו על הרעיונות הריקים האלה. בסדר, שיהיה להם לבריאות. חבל על היערות שנחרטים בשביל זה. אוקיי, להתראות, שבת שלום.
הרב.
כן, כן.
שאלה קצרה. אני לא יודע אם זה כל כך קשור בדיוק השיעור הזה, אבל בעצם, איך אני יכול באמת להגיד לבן אדם, אתה חייב להאמין מה שהרב שאל לפני זה בערך, כלומר, האם בעצם להגיד שיש אנשים שמאמינים ויש אנשים שלא מאמינים, האם זה פשוט תוצאה של המצב, שהם נמצאים בו, כלומר המסקנה שהם הגיעו אליה, ובעצם יש אנשים שהם כאלה ויש אנשים שהם לא, ואין כזה דבר.
אני לא, לא, יש פה שתי שאלות שונות. השאלה האם יש מקום לתביעה מבן אדם להאמין? אני חושב שבלתי אפשרי לוגית. מה שאתה כן יכול זה לתבוע ממנו לבדוק. עכשיו אם הוא יגיע למסקנה שהוא מאמין כן, ואם הוא לא יגיע למסקנה שהוא מאמין לא יכולה להיות שום תביעה כלפיו. השאלה, האם כל בן אדם, אם הוא יבדוק עד הסוף, יגיע למסקנה שהוא אכן מאמין, זאת שאלה שאני לא יודע לענות עליה. זאת שאלה שמה בנבחי ליבו של אדם, אני לא יודע לענות עליה.
אז התשובה היא, התביעה היא לבדוק, זה בעצם התשובה.
ברור, לא יכולה להיות תביעה להאמין, זה שטויות. אבל זה, על כל הדברים האלה אני עוד אדבר. שיעורים הבאים.
אוקיי, תודה רבה.
אוקיי, שבת שלום.
שבת שלום.